מדבר השם אל משה לאמור. דבר עם בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו, ואת חוקותי תשמרו, הלכת בהם אני השם אלוקיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם אני השם. פרשות שנעסוק בהם, פרשות אחרי מאוד קדושים. נראה בית מעניין בפרשה, שגם יחבר אותנו לזמן, לימים, ימי יום העצמאות, כ"ח באייר, ימים שהקדוש ברוך הוא העיר את אורו בעולם, העיר את אורו בארץ ישראל, וכמובן איך הדברים הם מתחברים אלינו. התורה פותחת בכמה פסוקים, מעין הקדמה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. ואז התורה יורדת לפרטים. ופה קורה דבר מאוד מעניין, מאוד מעניין. התורה פותחת, פסוק ו', בכל העזרות על איסורי עריות. איש איש אל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה אני השם. ערוות אביך, ערוות אמך, לא תגלה אמך היא, לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אביך, לא תגלה ערוות אביך היא. וכך רשימה ארוכה של סוגים שונים של עריות, שהתורה מבקשת מאיתנו, אל תתמו בכל אלה, פסוק כ"ד, כי בכל אלה נטמאו הגויים, אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקיע הארץ את יושביה. אזהרה על כל הסוגים של העריות. פרק י"ח, פרשת החיימות. ואז התורה עוברת לקטע השני לפרשת קדושים. פרק י"ט, עוסקת התורה בכל המצוות החברתיות שכל מדינה בעולם שמחה אם התושבים יקיימו את החוקים והמשפטים האלה. מה יש ברשימה הזאת? בקטע השני, פסוק י"א, לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו, לא תשברו בשמי לשקר, לא תעשוק את רעך, לא תגזול, לא תלין פעולת שכיר, לא תקלל חירש, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, לא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, לא תשנא את אחיך, לא תישא עליו חטא, לא תיקום, לא תיטור, ואהבת לרעך כמוך, רשימה של מצוות שכל חברה מתוקנת הייתה שמחה שיקמו אותם, לא לגנוב, לא לגזול, לא להדר פני דל, שיהיה משפט אמיתי, משפט צדק, ואהבת לרעך כמוך. ואז ממשיכה התורה, פרק כ', בקטע השלישי, ומלמדת אותנו את העונשים על כל הסוגים השונים של עריות. וכך נאמר פסוק י' בקטע השלישי, איש אשר ינף את אשת איש, אשר ינף את אשת רעהו, מות יומת, הנואף והנואפת. איש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה, מות יומתו שניהם דמיהם בם. איש אשר ישכב את כלתו, מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם. וכך הלאה. שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה להפריד בין העזרה על כל איסורי עריות לבין העונש שמקבלים על כל איסור ואיסור? ההיגיון היה מחייב שהתורה תצמיד את העזרה והעונש. למה להפריד ביניהם פרשות שונות? ויותר מזה, כשהתורה באה בפרשה אחרי זה, ללמד אותנו את מה? את העונש של העריות, מה התורה תכתוב? סקילה? חנק? שריפה? על מה? אז שוב פעם התורה צריכה לכתוב לנו שהעונש הולך על מה? על עבירה כזאת. ועל עבירה הזאת יש עונש אחר. אז איך שלא יהיה, התורה הרי חוזרת על זה עוד פעם. אז למה התורה מפרידה, כותבת לנו בפרשת החיימות, את העזרה על כל איסורי עריות, ואת העונשים בפרשת קדושים? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כשהתורה מלמדת אותנו את העזרות ואת העונשים של עריות, באמצע, בלי להתבלבל, באמצע, התורה עוצרת ועוברת לעניין אחר. הנה, בקטע הראשון, פסוק כ"א. ומזרחה, לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוקיך, אני השם. כדי לעשות קו על הפסוק הזה. מזרחה לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוקיך, אני השם. פירוש הדבר, היה סוג של עבודה זרה, שהיו בוחרים אחד מהילדים, או הגדול, או לפי כל עבודה זרה והכללים שלה, זורקים אותו לאש. ואותו דבר גם בעונשים. התורה פותחת באיזה עונש? בקטע השלישי, וידבר השם אל משה לאמור, ואל בני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרו למולך, מות יומת, עם הארץ ירגמו באבן, סקילה. ואז התורה ממשיכה בעונשים של העריות. שאלתנו השנייה, מה ראתה התורה באמצע העזרות על העריות והעונש של העריות, לעצור ולעבור לפרשה לגמרי אחרת, לאיסור מעביר בנו למולך? למה התורה לא כתבה את זה בנפרד, עניין אחר עניין? למה זה התערבב באמצע פרשת עריות? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, בקטע הראשון, פסוק א', אותו פסוק העוסק בעזרה לא להעביר את בנו למולך, כתוב, ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוקיך, אני השם. זאת אומרת, אדם שלוקח את בנו, מעביר אותו למולך, הוא בעצם מה? מחלל את השם. מעניין שההגדרה הזאת, זה חילול השם, לא מופיע איפה? בפרשת עריות. פרשת עריות היא לא פחות חילול השם. זה נורא. את הארץ מקיאה את יושביה. אחד מגיעים אל עבירות חמורות. אז למה שאלתנו השלישית, התוספת שמעביר בנו למולך, יש בזה חילול השם, למה זה לא נאמר גם איפה בפרשת עריות? כמו שזה נאמר במעביר בנו למולך. אלה הם השאלות, ודרכם נראה בפרשות האלה דבר פילי פלאים. וכמובן, איך הדברים מתחברים ליום יום. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. מה ראתה התורה להפריד בין הוורנינג, העזרה של איסורי עריות, לעונש בשתי פרשות שונות? עזרה בפרשת החיימות, עונש בפרשת קדושים. שאלה נוספת, מה ראתה התורה באמצע כל הפרטים והדינים של איסורי עריות, לעצור וללמד אותנו סוגיה אחרת, איסור להעביר בנו למולך? למה זה לא נאמר בנפרד? למה זה נאמר באמצע העזרה ובאמצע העונש? כפתיחה לכל האנשים של עריות, העונש הראשון זה מעביר בנו למולך. מדוע? ושאלה שלישית, מה ראתה התורה לציין באיסור מעביר בנו למולך, שיש בזה חילול השם ולא תחלל את שם קודשי? הרי אותו דבר גם קיים בפרשת עריות, ושם לא נאמר שזה יוצר חילול השם. למה זה לא נאמר שם? זה עבירה חמורה, מקיאה את יושביה מהארץ. אז מדוע זה לא מופיע גם בפרשת עריות? אז כדי לענות על השאלות האלה, נלך לאט לאט ונראה דבר מאוד מעניין. כשהתורה כותבת את העונש על מעביר בנו למולך, בקטע השלישי, מה נאמר שמה? סקילה. ירגמו באבן. ואז מופיע פסוק ג' בקטע השלישי, שורה שלישית, ואני אתן את פניי באיש ההוא, והכרתתי אותו מקרב עמו, כי מזרו נתן למולך, ידע לעשות קו, למען תמה את מקדשי, ולחלל את שם קודשי. תימה את מקדשי, וחילל את שם קודשי. המילים האלה, ולחלל את שם קודשי, מופיע בתנך עוד פעם אחת בלבד. איפה? בנביא עמוס, למעלה, בצד שמאל, בקטע הרביעי. נאמר, כה אמר השם, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו. יש כמה פשעים שהנביא אומר שעל זה הקדוש ברוך הוא לא מוותר. לא מוחה. על מוחם בכסף צדיק, אביום בעבור נעליים, הכוונה היא למה? למחירת יוסף, כידוע ומה שנוגע לנו, בשורה השלישית, כדי לעשות קו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה, עוד קו, למען חילל, חלל את שם קודשי. אותו לשון, כמו שראינו במעביר בנו למולך, למען תימא את מקדשי ולחלל את שם קודשי, מופיע גם כן כאן בעמוס, איש ואביו ילכו אל הנערה, למען חלל את שם קודשי. מה פירוש הדבר? חילול השם. מה ההגדרה, definition, של חילול השם? היום המושג הזה נהיה מאוד זול. על כל דבר קטן, חילול השם, חילול השם. והרבה פעמים משתמשים בזה לא בצורה הנכונה. רק אומרים את זה. מה זה באמת חילול השם? מה פירוש המילה חלל? בלשון הקודש, למילה חלל יש כמה פירושים. פירוש אחד, חלל, זה וקום. מקום ריק. החלל של החדר. עוד פירוש למילה חלל, זה למעלה בשמיים. החלל העליון, זה גם המילה חלל. אבל יש עוד פירוש שלישי למילה חלל. והוא מה? מת. כי ימצא חלל בשדה. מצאו מת בין שני ערים. לא יודעים איפה בא הרוצח. מה עושים? מודדים העיר הקרובה, זקני העיר מביא אימה, עגלה, ערופה. ידינו לא שטחו את הדם הזה, סדרה. וככה הלאה. כל הפסוקים. חלל זה מת. חילול השם, פירוש הדבר, נוצר מצב שכביכול משהו מקוות שמיים מת. נוצר חללות כלפי שמיים. אז כאשר אדם מעביר את בנו למולך, לוקח את הילד שלו, זורק אותו לאש. הוא הרג פה אדם. הרג אדם שיש לו צלם אלוקים. אז נוצר פה חללות בכבוד שמיים. זה ברור. זה כל אחד יסכים. אבל, כאשר מגיעים לפרשת הראיות, פה קורה דבר מעניין. מאוד מעניין. בעבר, בדורות עברו, אומר הנביא עמוס, כשאדם היה עושה עבירות, הוא היה משתדל מאוד לא לעשות את העבירות לפני אמא ואבא. התבייש מאבא שלו. אבל הגיע הזמן שגם זה עבר מהעולם. לא מתבייש. אבא זה אני, ככה. עושה את העבירה. אבל עדיין, יש מציאות אחרת, שהאבא שעושה עבירה, הוא לפחות מתבייש לא לעשות את העבירה לפני מי? הבן שלו. אבל הגיע גם זמן, לא שהבן מתבייש מאבא, ולא שאבא מתבייש מהבן, אלא שניהם ביחד ילכו אל הנערה. איך? כי האדם בעצם חושב, נכון, אולי זה לא בסדר, אבל מה זה העסק שלך? מה אכפת לך? לקחתי לך משהו? קלקלתי לך משהו? כשאדם לוקח, זורק את בנו לאש, הרג אותו, לארץ לא יחובר לדם אשר שפך, כי אם אדם שפכו רוצח, יצר פה חללות, לא רק באדם שהוא הרג, בכלפי שמיים. אבל באיסורי העריות, שאדם יודע שזה אסור, הוא לא לוקח את זה באותו חומרה, כמו שלוקחים, מעביר בנו למולך. באה התורה ואומרת, בדיוק, בא הנביא ומלמד אותנו, כמו שבמעביר בנו למולך, נאמר למען תימא את מקדשי, ולחלל את שם קודשי, אותו נוצר פה חללות, אותו דבר ויותר גרוע אפילו. איש ואביו ילכו אין הנערה, למען חלל את שם קודשי. שם גם נוצר חללות, המשפחה מתפרקת, מתרסקת לגמרי. מי יודע מי הבן של מי, מי האבא, מי האמא, כלום, שום דבר. הכל מתפרק. זה בא התורה ללמד אותנו. שאדם לא ימעיט, ולו בקצת, ויגיד זה משהו אישי, משהו פרטי, מה אכפת לשני. לא פגעתי באף אחד, לא הרגתי אף אחד. והתורה אומרת, זה אותו דבר אם לא יותר גרוע. נוצר פה חללות. פירק. ישמיד, הרס, משפחות, אנשים, הורים, ילדים, הכל. לכן, ראתה התורה באמצע העזרה על הריות, לעצור, ללמד אותנו את העזרה על מעביר נולם הולך, וגם בעונש, כדי שהאדם יבין, זה אותו דבר. זה לא משנה איך הורגים, איך מפרקים. אותו דבר. ואז, באה התורה ולוקחת אותנו לעוד שלב. פילי פלאים. באה התורה ואומרת לנו, בין העזרה לבין העונש, רגע, עכשיו נלמד דבר חדש. מה הדבר החדש? דבר ששייך לכל העולם. לא תגנבו, לא תכחשו, לא תשקרו, שיהיה משפט הוגן, משפט אמת, לא תלך רכי, לא תשנא את אחיך, ואהבת לרעך כמוך, לא תעשו אבל במשפט. משפט, מצוות חברתיות. מוסר, מוסר אמיתי, איזה מדינה לא רוצה את החוקים האלה? באה תורה ואומרת לנו, כל מוסר חברתי שהחברה מבקשת שזה יהיה חוקי המדינה שלה. אם המוסר החברתי לא מחובר למוסר התורני, לא מחובר למוסר האלוקי, זה לא יחזיק מעמד. יבוא שלב שזה ישתנה. יגידו דור חדש, ניו פשן, משהו חדש, חייבים להתאים את החוקים לפי הצרכים של העולם, ולא יישאר כלום. אבל אם זה מחובר למוסר האלוקי, למוסר התורני, זה נשאר לנצח. זה נשאר תמיד. וזה לא רק נשאר, זה גם משאיר אותנו לנצח. לכן בין העזרה לאיסור, אומרת לנו התורה, הנה, עכשיו נלמד מצוות חברתיות. עכשיו נלמד את המצוות החברתיות. ולמה נלמד אותם עכשיו? כי הרי איך התורה פתחה את כל הפרשה הזאת? איך היא פתחה? כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה, לא תעשו. כמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, מה כתוב? לא תעשו. מה זאת אומרת כמעשה ארץ מצרים? מה הכוונה כמעשה ארץ כנען? מסביר המהר"ל, ומיד נראה אותו בפנים, פילי פלאים. מצרים רפרזנט, מייצגת, מסמלת את החומר. חומר, חיים של חומר בצורה טוטלית. עד שיורדים לממתת שערי תומה ואין סיכוי לצאת משם. אין. תספרו כמה אנשים נכנסו למצרים ויצאו משם. כמה אנשים נכנסו למצרים ויצאו ממצרים. אתם מכירים, בהיסטוריה שלנו, עם ישראל. לא נולדו במצרים, נכנסו למצרים ויצאו. ה-70 נפש ירדו למצרים, לא יצאו משם. הוצאנו אותם, חיים אותם. מי נכנס ויצא? אברהם? מי עוד? שרה? אתם מכירים עוד מישהו? שהגיע בתורה כתוב, אין, אפשר לספור אותם על יד אחת, פחות מיד אחת. אלה שנולדו שם, אבל בודדים, נכנסו ויצאו. אין, חיים של חומר ברמה כזאת, מפרק את הכל. אומרת התורה, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. אל תנסו לקחת טיפים ממצרים, כי זה יגמור את הכל. ואת זה גם מבינים מלכי כנען, שאי אפשר לחיות חיים רק של חומר. אז מה הם עושים? הם יוצרים קונסטיטושן, חוקה. חוקה, חוקים של מדינה, חוקים הגיוניים, משפט, דין, מה מותר, מה אסור, אבל החוקים והמשפטים שקיימים באומות העולם, זה צורה בתוך החומר. צורה, פריים, בתוך החומר. החיים של חומר, בוא נרים אותם קצת, נכניס להם צורה. נכניס צורה, נקבע, זה מותר, זה אסור. באה התורה ואומרת, יהדות זה לא רק חיים של חומר, ממש לא. זה לא צורה בתוך החומר, מה זה יהדות? צורה יותר גדולה מהחומר. צורה שהיא מעבר לחומר. למשל, קיבלנו את התורה. הלוחות היו כתובים משני עבריהם. נכון? איך אפשר לקרוא משני הצדדים אותו דבר? הרי הצד השני צריך להיות הפוך. התשובה מה זה? זה צורה שהיא יותר גדולה מהחומר. החומר לא מסוגל לסבול את זה, אבל זו צורה יותר גדולה מהחומר. רואים יהודי גדול הדור, זקן בן 100, בקושי יושב על הכיסא, יושב על חצי כיסא. מילה שלו יכולה להזיז את העולם מקצה לקצה. מקצה לקצה. נכנסים אליו בחדרת קודש, יוצאים ממנו מאושרים, קיבלנו ברכה, קיבלנו עצה. מי זה? אדם זקן שישב במושב זקנים. הוא כבר מהדור הישן. היום העולם שייך לצעירים. מה כולם רצים? מה כולם מתברכים? כי מה רואים אצלו? שרירים רואים אצלו? לא. רואים שאצלו הצורה היא יותר גדולה ממה? מהחומר. והצורה הזאת היא, זה הנקודה שכמגנט יוצרת רספקט, הערכה וברכה גדולה. שרואים אנשי אמת, איך היו אומרים פעם, היו רוצים לתת קומפלימנט ביישוב הישן ליהודי, לא אמרו עליו הגאון האדיר וכל הכיבודים שיש, היו אומרים עליו, הוא בעל צורה. רואים פה, זה בעל צורה. אין מה לעשות. מה זה בעל צורה? שהצורה יותר גדולה מהחומר. כך מסביר המהר"ל, בואו נראה כמה שורות. בקטע התשיעי, כמעשרת מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשרת כאן אשר מביא אתכם שם לא תעשו. הדברים האלו דברים עמוקים מאוד ומופלאים, והכל נרמז בעניין אברהם והחמור אשר רכב עליו ונערב עמו, אשר אמר להם ישבו פה עם החמור. אמה דומה לחמור? כי אברהם דומה כדי לעשות קו לצורה הנבדלת, צורה שהיא מעל החומר, והחמור הוא החומר. ושני נערב אשר אמר להם שבו פה עם החמור, והם הכוחות אשר הם חומר, זה מצרים, ומוטבעות בחומר, צורה בתוך החומר, זה כנען, זה אליעזר. לכך אמר להם, שבו פה עם החמור, עמד דומה לחמור. בוודאי, והנה ישראל כמו צורה נבדלת. וכאן עוד כאן, המצרים הם החומר, אשר אמרנו לך, הכנענים הם הצורה המוטבעת בתוך החומר, אשר הוא ארור, יהדות זה צורה מעל החומר. אז אם כך, יש לנו עכשיו תחילה של הבנה בפרשיות שלנו. אלה פרשיות של החיים מאוד קדושים. התורה מבקשת מאיתנו שנזכור ב-ID, בתעודה שלנו, בביזנס קארט שלנו, מה כתוב? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה קדושים תהיו? קדושים תהיו, איך הבאנו את המסילת ישרים? זה לא שאדם חי על איזה אברסט פרוש מהעולם. זה טהור. מסביר בעל המסילת ישרים. לא צריך שום דבר. קדוש מעלתו מן הטהור. כי קדוש הוא עם שני רגליים על הקרקע. חי את החיים, את היום יום. על פניו נראה הוא בדיוק כמו השכן. מהאומה הזאת או מאומה אחרת. מעם זה או מעם אחר. במציאות אנחנו משהו אחר. כי אנחנו לא חיים, לא חיים לא של חומר. ולא של צורה בתוך החומר. אלא הצורה מעבר לחומר. זה משהו אחר לגמרי. אחר לגמרי, והאומות רואים את זה, וזה מוציא אותם מדעתם, והם יודעים את האמת, ואין להם שום בעיה, אונסקו, שמסקו, כל האלה, הראשונים, הערורים האלה, מה הם? ירימו את היד, יגידו, ירושלים כן שייכת, לא שייכת לנו, חלק מארץ ישראל, זה לא משנה. זה לא משנה. זה, אומות העולם, לפעמים זה קופץ החוצה, ותמיד זה נמצא פנימה, וזה צריך לזכור. הלכה היא, בידוע, הלכה. זה לא דיון, הלכה. עשיו שונא ליעקב. אז אנחנו נמצאים במקום אחר. לכן, תראו כמה נפלא. כמה נפלא. מגיעים לחתונה. בונים את הדור הבא. השבע ברכות מתחת לחופה, בקטע החמישי, יש ברכה. ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. וזה דבר מאוד מעניין. שהכל ברא לכבודו, נדמה לי, אפשר גם לברך בבר מצווה, או בת מצווה, אפשר גם בברית, ברא לכבודו, הנה, הקדוש ברוך הוא לכבודך, עושים את המצווה הזאת, הנה הנער הנערה הגיעו לבני מצווה, שהכל ברא לכבודו, אדם עושה סיום על מסכת, הכל ברא לכבודו, אדם בנה בית כנסת, בנה איזה בית של חסד, הנה, הקדוש ברוך הוא, בשביל מי? נתת בשבילך, ברא לכבודו, לא, זה מופיע רק מתי? הברכה הזאת היא, בחתונה. הרבה פעמים מתחת החופה מכבדים את האדם בברכות, אז אדם בודק איזה ברכה נתנו לו. אם זה עוד חצי דקה, או, זה ברכה חשובה. נתנו לי שהכל ברא לכבודו, מה זה, זה כזה רבע ברכה. זה הברכה הכי חשובה. אין ברכה יותר חשובה מהכל ברא לכבודו. מהכל ברא לכבודו. מה כל כך מיוחד בברכה הזאת? אומרת לנו התורה, ביום השלישי של הבריאה, נאמר בקטע השלישי, ויאמר אלוקים, תדשא הארץ דשא עשר. וזריע זרע. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא אמר לארץ, תוציא עשב. כמה סוגים של עשבים, של גרס, אתם מכירים? יש איזה 20 סוגים. סוגים שונים. כזה תשאלו את כל החקלאים יגידו לכם. הקדוש ברוך הוא אומר לארץ, יאללה, תוציא עשב. איך, מה, מו, איך שיהיה, לא משנה. ואז, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מה לארץ להוציא? עץ פרי עושה פרי, למינו. למינו. מה זה למינו? כל עץ יצא לבד. עץ תפוזים לבד, אגסים לבד, אפרסקים לבד, לא להרכיב עץ על עץ, כל עץ יצא בפני עצמו. מה קורה אחר כך? ותוצא הארץ, דשא עשב, מזריע זרע, למינהו. ועץ עושה פרי, יש הזרע בו, למינהו. אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אמר למינהו רק במה? בעצים. שכל עץ יצא לבד. מה הקדוש ברוך הוא אמר על הדשא? תוצא הארץ, דשא עשב. איך? שיצא, איך שיצא. ומה קרה? לא, לא. הדשא, הקטן, הנמוך הזה, אמר, רגע, רגע. אני יוצא סוג A לבד, סוג B לבד. כל סוג של דשא יוצא לבד. למה? אומרת הגמרא בחולין, אמרו הדשאים, קל וחומר, אם האילנות הגדולים, שכל אחד רואה, זה אילן כזה וזה אילן אחר. הם יכולים לצאת אחד ליד השני, מעורבב, אבל עדיין אפשר יהיה להבדיל. בכל זאת הם יצאו למינהו, כל מין ומין יצא בנפרד, כל מין היה לו מקום שלו, תפוזים לבד, תפוחים לבד, אגסים, אפרסקים, כל מין לבד. אנחנו הדשאים כל כך נמוכים, כל כך קטנים, אם לא נצא למינהו, מה יישאר מאיתנו? מי ידע מי אנחנו? הכל יהיה מעורבב. שרו של עולם אמר, יהי כבוד השם לעולם. זה הכבוד הגדול שאפשר לתת לקדוש ברוך הוא, שכל מין ומין יוצא בנפרד, למינהו. זה המעלה הגדולה. הנה, בקטע השביעי, דרש רבי חנינא בר פפא, לכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. פסוק הזה, שר העולם, אמרו בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, למינהו באילנות, נשאו הדשאים, הדשא, קל וחומר, בעצמם, עם רצונו של הקדוש ברוך הוא בערבוביה, להרבב את הכל, למה אמר לי מיניהו באילנות? ובכלל, מה אילנות? אין דרכם לצאת בערבוביה. אמר הקדוש ברוך הוא למיניהו, כל עץ יוצא לבד, אנחנו על אחת כמה וכמה, מיד כל אחד אחד יצא למינו, פתח שר העולם ואמר, יכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. הנה בורא עולם תשמח, אפילו הדשא מבין שכל סוג צריך לצאת נפרד. מגיע חתונה, מה זה חתונה יהודית? זה מין במינו, זה קשרים וקשרים, זה לא נישואי תערובת, זה לא ערבוב, זה לא פסולים בקשרים ואסורים במותרים, זה למינהו. עכשיו, כך הולכים להקים עוד דור ועוד דור, יכבוד השם לעולם. ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. כי ברגע שזה לא כך, מה קורה? הכל מתפרק, הכל מתרסק, לא פחות ממעביר בנו למולך. נוצר פה חללות, נוצר פה מצב שהכל מתפרק לגמרי. מה שהיה חי, נמחק. זה באה התורה ומבקשת ללמד אותנו. זה התורה רוצה מאיתנו, שעומדים להיכנס לארץ. שאת זה נבין ואת זה נדע. כשאת זה מבינים, אז הכל נראה לגמרי, לגמרי, לגמרי אחר. ולכן זה גם מסביר לנו עוד מעט, עוד הבנה נוספת. כשבאים לארץ ישראל, יש עוד מצווה שלא קיימת בחוץ לארץ, ורק בארץ ישראל. עוד פרשה, פרשה של נגעים. איך כתוב שם בקטע העשירי? וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתם. נגע צרעת. כן? והצרעת הראשונה היא בבית. מה קורה? בבית. רואים פתאום איזה צבע אחר על הקיר. זה לא נזילה מהצינור של השכן למעלה שנשבר. הכל בסדר, קוראים לכהן. הכהן אומר צרעת. כמובן פינו את הבית קודם, צרעת. צרעת, תראו שהדבר, שוברים את הקיר. שוברים את הקיר, מה מוצאים בתוך הקיר? כסף. למה מוצאים כסף? למה? בשביל מה מוצאים כסף? נכון, התמינו אותו למה? כי שוברים את הקיר, מה צריך עכשיו לעשות? לבנות קיר חדש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני משלם על הבנייה. אני משלם. brand new, קיר חדש, הנה יש לך את הכסף בתוך הקיר. אפשר לבנות קיר חדש. עכשיו מה קורה בקיר החדש? ואם שב הנגע? מה זאת אומרת שב הנגע? זה קיר חדש. זה לא הקיר של אתמול. אם יש נגע, זה נגע חדש. לא, לא. שב הנגע. זה לא משהו שהולכים לדוקטור. זה לא משהו שהולכים לארכיאולוג. זה סימן לאדם. תתעורר. אל תדאג, אני לא מעניש אותך. אני אומר לך לשבור את הקיר, אבל תבנה קיר חדש הרבה יותר יפה. אני משלם לך כבר את הכסף. הכסף נמצא בתוך הקיר. אבל תזכור שלא ישוב הנגע. על מה זה בא הנגע הזה? על מה? איך אומרת הגמרא בערך עם הקטע ה-13? אמר רב שואל בר נחמני, אמר רב יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים, לשון הרע, שפיכות דמים, שבועת שווא, גילוי עריות, גסות הרוח, גזל, צרות עין, ופסוקים על כל דבר. וכל הסיפור שנגעים נאמר בקטע ה-12, כן? כי תבואו אל ארץ כנען, בתי חוץ לארץ אינם מתאמים בנגעים. רק בארץ ישראל. זאת אומרת, בעצם אנחנו מבינים אותו דבר. אנחנו זה צורה גדולה יותר מהחומר. שיש פתאום איזה נגע על הקיר, זה יכול להיות או בגלל רטיבות, או בגלל נזילה של מים מהשכן, או בגלל שמש, אני יודע מה? יש רשימה בגלל מה זה בא. כלום. ויותר מזה, עשו קיר חדש. חדש. אחריות 20 שנה. אחרי 20 דקות, שוב פעם הנגע. אחרי יום מגיע, איך, מה זה? יש לזה הסבר? זה נקרא צורה יותר גדולה ממה? מהחומר. זה צורה יותר גדולה מהחומר. פה מישהו מדבר איתנו דרך הקיר. אנחנו בדרך כלל רוצים להגיד למישהו, תשתוק, מה אומרים לו? תדבר לקיר. אבל פה הקיר מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך הקיר, הוא לא רוצה להניש. הוא משאיר לנו את הכסף בקיר, תבנה קיר חדש. אבל תבין, שהצורה יותר גדולה מהחומר. זה רק אנחנו. זה אנחנו עם ישראל. וכשאת זה מבינים, החיים הם אחרים. חיים אחרים לגמרי. וכאן, עם ההתחלה של התפתחות היישוב, מדובר לפני למעלה מ-100 שנה, עוד לפני שקמה המדינה. כאן, הרב קוק, אוהב ישראל, זכר צדיק לברכה, שקירב כל מי שרק היה אפשר, אבל ידע גם ללמד אותנו עם כל המעלה הגדולה של הקירוב, במה צריך להתבונן ולשמור על מה שיש לנו. איך הוא כותב? באיגרת, קוף ממדלת, שנכתבה ביוד ג' סיוון תף ריש סמכת, לפני למעלה מ-100 שנה. אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב, והחלישות הגופנית והרוחנית, וחיסרון אמצעי המלחמה, יבוא עד מרום קיצם אצל שלומים אמונים שבארץ ישראל. עלו לארץ, היה מלריות, היה קשה מאוד, וזה יכול לגרום לייאוש. אז קשה לשמור על המצוות, קשה לקיים. אז אם זה יגרום לחלישות רוחנית, מה יקרה? היד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי גויים, בין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, גרגירים של היסטוריה, מדברים על איזושהי היסטוריה, של חיבת השפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו אינו יהודי, עומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולבסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל, אשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, היד הטמאה הזאת תתגבר. אז אוי, מה יהיה? אין די בער גודל האסון. אבל בה השם מתחנו, שלא ייתן למות רגלינו, וכל אחרי דבר השם, וכל החפץ בישועת עמו, וארץ קודשו, יעמוד על דגלינו. ולהחיות את היישוב, איך? על בסיס של טהרה, של אמונה, שמחובר לחיים. למה? לעץ חיים אל המחזיקים בה. ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. ולכן, מצד אחד את זה צריך לזכור, ולדעת, אבל בו זמנית, כותב הרב קוק באיגרת אחרת, בכ"ג ג' אלול תפרי צדי ג' בקטע ה-15 למעלה, דומה לנו, שנינו מחולקים לשני מחלות, תמיד רגילים לצלצל אצלנו שני השמות, מה זה אנחנו עם ישראל? חרדים וחופשיים, שמות חדשים, אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. אני ענייני ממחנה זה. השני אומר, אני ענייני ממחנה זה. וכל אחד ואחד מרוצה מעמדתו. אז סותמים את הדרך של תיקון, של השתלמות משני הצדדים. החרד, כלומר מישהו חושב את עצמו, שהוא שייך למחנה שקוראים לו חרדים, הרי הוא מביט אבטה מלמעלה למטה, על המחנה השני החופשי, כל מה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש מעשים, של תשובה, מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני, העומד לפניו בכל מערומיו מתורה, מצוות, והוא חושב בדעתו, תשובה, במלוא מובנה, הלא שם, הם צריכים לחזור בתשובה, אליהם הדברים מכוונים, להם ולא לא, והחופשי, כלומר מי שהוא עומד בזה המחנה, שהוא מתמהר, מתאמר בשמו המודרני, חופשי. הרי הוא בוודאי חושב, כל הרעיון של תשובה, זה נוסח חרדי, אינו שייך לו כלל. אז מה קורה? נמצא שמכאן ומכאן הנינו עומדים כרחים, הוא מוצא לרפואת מחובנו נפשי, מאין יבוא? ולכן זה עיכוב אחד. עיכוב שני, שאינו קל מן הראשון, קיר ברזל עומד לפנינו בין מחנה למחנה. באמת לא שני מחנות, כי עם שלושה מחנות. מסורת ישנה היא, ציבור כולל ראשי תיבות צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל זה דווקא תואר אישי. אבל כל אדם בפרט למדנו שאפילו כל העולם כולו אומרים עליך, צדיק אתה, יהיה ביניך כרשע. וטוב מאוד לאדם שיש שקוע לחשוב חשבון עצמו, לחטט במומיו הנפשיים, להביט בעין יפה על אחרים, שיוכל באמת להיות שיש במצפונם גם מוצר טוב סמוי מן העין. גם מוצר טוב סמוי מן העין. להסתכל תמיד ברוח חיובית. וכדי להבין את הדברים, זה הרי פשוט ממש פילי פלאים. איך קראנו בהפטרה? בהפטרה של השבת. של שבת פרשת מצורע, מדובר שם על ארבעה מצורעים, שכבר לא היה להם מה להפסיד, היה רעב גדול, לא נשאר שום דבר, ואמרו נלך למחנה ערה, מה יש כבר להפסיד? יארגו אותנו, יארגו, פה נמות, שם נמות, אותו דבר, אולי יתנו לנו לחיות, הרווחנו, הם מגיעים לשם, ומה הם גילו? מה הם גילו? המחנה ריק, כולם ברחו, לא האמינו להם, שלחו שליחים לבדוק, ואז בפסוקים האחרונים של ההפטרה, פסוקים האחרונים של ההפטרה, נאמר דבר מדהים, לא יאומן, מה שנאמר שם. קודם לכן, לפני הפסוקים האחרונים, כתוב כך, איש, המלך, מלך ישראל, הולך על החומה, ואישה רואה אותו, וצועקת לו, מלך, תעזור לי, השכנה שלי ואני עשינו הסכם. היום, אתמול, סליחה, אוכלים את הילד שלי. שחטנו אותו, אכלנו אותו, צלינו אותו, כדי שנשאר בחיים. וההסכם היה שמחר אוכלים את הילד שלה. היא לא מוכנה. שמע את זה הנביא, המלך. איזה רעב, איזה דברים אנשים עושים. נורא, קרא את בגדיו. הביא את אלישע הנביא, מה זה? ואז הוא אומר לו הנביא, אל תדאג, עוד מעט יהיה שעה סולת בשקל, שעתיים שעורים בשקל, כדבר השם. תוך יום הכל יתהפך. שומע את זה המלך והשליש, העוזר שלו, אומר לו השליש, היען השליש, את איש האלוהים, ויאמר, הנה השם עושה ערובות בשמיים, מה, הקדוש ברוך הוא יוריד גשם מן השמיים? איה כדבר הזה? לא יכול להיות. גם אם הקדוש ברוך הוא יפתח את ערובות השמיים, אי אפשר שזה יהיה מחר, כי הרי צריך הרי שהכל יגדל, לוקח זמן. זאת אומרת, השליש, העוזר של המלך, מה הייתה הבעיה שלו? שמה היה חסר לו? מה? אמונה. הוא לא מאמין, כך רגילים להבין. נאמר בחזל, במדרש, השליש הזה האמין בקדוש ברוך הוא. אין בעיה לקדוש ברוך הוא ברגע להביא מה שצריך. אלא הוא אומר, לא יהיה דבר כזה. למה? כי הדור לא ראוי. הדור לא ראוי. מה שהדור הזה, איך הוא נראה, זה דור כמו דור המבול. ואם זה דור כמו אנשי דור המבול, מה מגיע להם? שהקדוש ברוך הוא יעשה ערובות בשמיים. זוכרים את המבול? איך המבול התחיל? הקדוש ברוך הוא פתח את ערובות השמיים והעולם נמחק. מגיע להם אותו דבר. אומר לו הנביא, תתבייש לך. איך אתה מדבר? אתה מכיר את עם ישראל? אתה יכול להגיד להם שהם לא מתאימים? אתה יכול להגיד להם שהם לא ראויים? אתה לא יכול להגיד דבר כזה. אתה תראה שמחר זה מה שיהיה, אבל אתה תראה ולא תאכל. וכשזה היה וכל העם רץ לקחת את האוכל, רמסו אותו והרגו אותו. אי אפשר שלא להאמין בעם ישראל. מי אנחנו שנגיד משהו על עם ישראל? על יחידים, על קבוצות, כדי שנוכל להיזהר, להשפיע יותר, לתת יותר. היום ברוך השם, כל כך הרבה קיבוצים, שפעם כך היו רחוקים, יש בהם בתי כנסיות, יש בהם מקוואות, התעוררות אדירה, אחוז גדול הולך וגדל משנה לשנה, של חיבור לתורה ברמה כזו, ברמה אחרת, חיבור למצוות, לא יאומן. לכן באה התורה ואומרת לנו, אנחנו לא צבר. אחד שנולד בארץ, רגילים לקרוא לו מה? צבר. כי צבר זה צדיקים, בינוניים, רשעים. לא, לא. אנחנו ציבור. צדיקים, בינוניים ורשעים. פירוש הדבר, מחברים את הכל ביחד. מחברים את הכל ביחד. אנחנו מתפללים כל יום. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה, בכל יום, אחכה לו שיבוא. כבר אמרו הקדמונים, אחכה לו. אחכה לו. בגימטריה 70. 70. נכנסים לשנת ה-70. שחזרנו ברישיון האומות לארץ קודשנו. שנה של אחכה לו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מחכים לך. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, מה אתם מחכים? שנלך ביחד? גם אני מחכה לכם. שתלכו ביחד אחד עם השני. שתנו יד אחד לשני. איך רגילים להגיד באנגלית? The difference between united and untied, where I put the eye, איפה אני שם את עצמי, בין אחדות לאי אחדות, נכון? לא צריך את האנגלית, זה גם בעברית. ההבדל בין נגע לעונג, where I put the eye, איפה אני שם את העין שלי, של העונג. אם העין היא בסוף, זה נגע, אבל אם העין היא בהתחלה עין טובה, זה עונג. ההבדל בין צרת לעצרת, שוב, איפה אני שם את העין? אם העין באה קדימה, זה עצרת. אם העין היא עין טובה, אז יש גם לב טוב, ואז יש גם שכל טוב. זה חזם מלמדים אותנו. פרשיות אלה נקראות בימים של ספירת העומר, שמחולקים לשני חלקים, אומר המהר"ל. על המדבט ימים הראשונים וה-17 ימים האחרונים. לב טוב. כי כשיש עין טובה, יש גם לב טוב. ואז יש גם ונמצא חן ושכל טוב. בין אלוקים ואדם. זה העבודה. איך באמת זוכים לזה? איך זוכים לשים את העין הטובה מקדימה? איך? במה זה תלוי? אז אותו דבר כמו שראינו כאן, יש בעוד מקום אחד בתורה. פרשת אמור. שם מופיע פרשת מקלל. היה שם סכסוך. אמו משבט דן, אביו היה מצרי, הוא רצה נחלה בשבט דן. אמר לו משה, במחילה אתה לא יכול? למה אתה לא יכול? כי משפחותיהם לבית אבותם, אבא שלך מצרי. יצא וקילל, קילל כלפי שמיים. משה רבנו לא ידע מה עושים. אומר לו הקדוש ברוך הוא בקטע ה-16, וידבר השם אל משה לאמור, רוצה את המקלל מחוץ למחנה, סמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, רגמו אותו כל הידע, סקילה, ואז מה מופיע? מיד כמה פסוקים אחרי זה, פסוק י' ז' י' ח' י' ת', דני חובל ומזיק. איש כי יקקו נפש אדם מות יומת, מכה נפש במה ישלמנה, כי ייתן מום בעמיתו וכו'. ואז פסוק כ' ג', וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. למה זה לא נאמר ביחד? מדברים על מקלל, עונש סקילה, עוצרים, עוברים לחובל ומזיק, וחוזרים בחזרה לעונש של המקלל. פשוט מאוד. כי מה זה חובל ומזיק? הורגים אדם. אפשר להרוג אדם לא רק עם רובה, לא רק עם פטיש. אפשר גם להרוג אדם על ידי דיבור. דיבור יכול להרוג, דיבור יכול לבנות. ספר ויקרא זה קדושת האדם, קדושים תהיו. קדושת הארץ, שמיטה ויובל. קדושת הזמן, שבת, מועד, הרגלים. המפתח לכל הקדושות, קדושת הפה. הפה, המפתח לכל. לכן מדבר ומדבר זה אותם אותיות. על ידי דיבור אפשר להפוך מדבר ליישוב. דיבור טוב, וחס וחלילה להפוך יישוב למדבר. זה הכוח של הדיבור המדבר, שיש את הדיבור הנכון. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אתם מחכים לי, גם אני מחכה לכם. זה השנה שאפשר באמת להראות הקדוש ברוך הוא. אותה ציפייה שיש לנו לבורא עולם, שאנחנו מחכים לו שיגיע, אותה ציפייה נראה לו. יש לנו גם ציפייה שהשני גם כן יגיע. שלהבין שלכולם יש מקום מסביב לשולחן. נראה את הדברים באמת באופן הזה, אז נזכה באמת לשמוע את קולו של בורא עולם, כפי שנאמר, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. בשבוע הבא לא יהיה שיעור באופן חד פעמי.